הערב בג' אלול יחולו 76 שנה לפטירתו של הרב קוק, הכהן, זכר צדיק לברכה. צריך להזכיר הכהן, הוא היה כהן. ויש לזה מאוד משמעות לגבי האישיות שלו, לגבי מה שהוא פעל, מה שהוא משפיע, השפיע ומשפיע על עם ישראל. ואנחנו ברשותכם נייחד את השיעור הזה לרב זצ"ל, נלמד גם מאורות התשובה, כמו שאנחנו עומדים, איזשהי נושא מרכזי, אבל לפני זה כמה דברים על הרב קוק זכר צדיק לברכה. אני נולדתי 5 שנים אחרי שהוא נפטר, כך שלא זכיתי, וגם הדור שלנו נאמר לא זכה לראות אותו ממש. אמנם זכיתי בחסדי השם להיות קצת קרוב לרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה, הבן, כן? איך אומרים, התפוח לא נפל רחוק מהעץ. וקצת מהרוח, מהדברים המיוחדים והמופלאים של הרב קוק זצ"ל, עוד הספקתי לספוג דרך הבן. אבל הרב זצ"ל השאיר אוצר אדיר של דברים בכתב, כן? שהיום אנחנו, הדור שלנו והדורות שיבואו אחרינו, יכולים ללמוד מתוכם, שהמכנה המשותף של כל הכתבים שלו זה האורות, זה האורות. כן? כל כולו היה מלא אור, היה ושופע אור, הייתי אומר כך, אור זה טוב. כן? וירא אלוקים את האור כי טוב. הייתה לו נשמה מיוחדת, נשמה אצילית, אפשר לומר ככה, ששפעה הרבה הרבה טוב והרבה אור לנו ולדורות כולם. אם כן, אני הייתי רוצה, לפני שנקרא את הדברים שעצמם הוא כתב, להקריא לכם דברים שכתב הרמח"ל זכר צדיק לברכה בספר מסילת ישרים, שהוא בספר הזה הרמח"ל מתאר מהי כוונתו של החסיד בכל מה שהוא פועל בחייו. הרמח"ל כידוע במסילת הישרים הוא, כן, הוא בעצמו חסיד מבחינת מהחסידים הראשונים, אפשר לומר ככה. והוא כותב במה, כשהחסיד הוא פועל, הוא עושה, למה הוא מתכוון בכל מה שהוא פועל? ואני רוצה לצטט לפניכם את הדברים של הרמח"ל. יש עוד עיקר שני בכוונת החסידות, והוא טובת הדור. טובת הדור, שהנה ראוי לכל חסיד שהתכוון במעשיו לטובת דורו כולו, לזכות אותם ולהגן עליהם. והוא עניין הכתוב, אמרו צדיק כי טוב, כפרי מעל עליהם יאכל. זה אומר הנביא ישעיהו, דהיינו שכל הדור אוכל מפירותיו. איך אומרים? גדול הדור. לא רק הדור שהוא חי בו, הרב קוק זצ"ל, אפשר לומר בפה מלא שהוא גדול דור התחייה כולו, הדורות שבאים אחריו, כולל הדור שלנו והדורות שיבואו אחרינו. כל מה שהוא פעל, כל הדור נהנה מפירותיו, גם ממעשיו, גם מהגיגיו, גם מכתביו, מכל דבר ודבר. הוא אומר כאן הרמח"ל בהמשך, אני לא רוצה להאריך, הוא אומר, הייתה לו אהבת ישראל גדולה מאוד לרב קוק זצ"ל, וכל מה שאדם מגדיל אהבתו לישראל, גם הקדוש ברוך הוא מגדיל עליו. ואלו הם, אלה שאוהבים את ישראל, אלו הם הרועים האמיתיים של ישראל, שהקדוש ברוך הוא חפץ בהם הרבה, שמוסרים עצמם על צונו, ודורשים ומשתדלים על שלומם וטובתם בכל הדרכים, ועומדים תמיד בפרץ להתפלל עליהם, לבטל גזרות קשות ולפתוח עליהם שערי הברכה. אני מצטט מתוך מסילת ישרים, אבל זה היה הרב קוק זצ"ל. מבחינה הזאת הוא היה, לא רק שהוא היה צדיק, הוא היה חסיד גדול ואדם קדוש. אדם ששרתה עליו רוח הקודש, אדם שהוא היה, אפשר לומר, אדם כלל ישראלי, שכל כולו למען הכלל. כן. הרב הנזיר, שהוא היה מאוד מקורב, הוא גם, היה גם כהן, כן, הרב דוד הכהן, כן, זכר צדיק לברכה, זכיתי באיזה מידה להכיר אותו, אז הוא כתב במאמר עליו, אולי נצטט לדברים של הרב הנזיר, שהיה מאוד מקורב לרב, הוא אומר, מתומצת את האישיות המיוחדת של הרב קוק זצ"ל, והוא כותב כך, מרן הרב זצ"ל, כל חייו היו בשביל הכלל, וכן תורתו, מוצאה ומגמתה, הכלל. כל החיים שלו, כלל. קוראים לזה היום בלשון שלנו אידיאליסט. יש אינטרסנט, זה אדם שחושב על מי? על עצמו, איך אתה יודע? אם אין אני לי, מי לי? אבל יש אדם שהוא אידיאליסט. אפשר לומר, החסיד הוא אדם כללי, אדם אידיאליסט. זה החסיד באמת. כל החיים שלו למען הכלל. אין לו שום נגיעה פרטית. אין לו, לא חושב על עצמו, על הפרטיות, על האינטרסים שלו. כל כולו רק לתת, 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 לתת. הוא היה כהן. ולא סתם כהן, הייתי אומר, מבחינת כהן גדול הוא היה... הכהן הגדול, כתוב אצל הכהן הגדול, הלל היה אומר, הווה מתלמידיו, בפרקי אבות כתוב, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריאות ומקרבן לתורה. אפשר לומר שהדברים האלה התקיימו ברב קוק זצ"ל פשוטו כמשמעו. הוא היה מזרע אהרון, הוא היה כהן, והייתה לו אהבה גדולה שכל מי שפגש אותו מעיד, שהיה ממש אורו קרן, כל כולו, כמו משה רבינו, כן, הוא היה כל כולו קורן, חום ואהבה לכל אדם באשר הוא אדם, הייתה לו אהבה גדולה. הרי הכהן מברך בבוקר, אשר קידשנו בקדושתו של אהרון, וזה חל אצל הכהנים, ואצל הרב קוק במיוחד, וציוונו לברך את עמו ישראל באהבה, ובהלכה נאמר, אם חס ושלום, יש מישהו שהכהן לא אוהב אותו, או מישהו בקהל שלא אוהב את הכהן, אז שלא, אסור לו לברך, אסור לו לשקר, הוא אומר באהבה. והאהבה הזאת באמת התקיימה אצל הרב קוק זצ"ל, כמו שכאן אומר הרב הנזיר, הוא היה אדם כללי, אדם אוהב, אהבת עולם, אהבת הבריות. הרב סיודה, זכר צדיק, הוא תמיד היה אומר, אוהב את הבריות, הכוונה היא לאהוב את הבריות בגלל שהם בריאותיו של הקדוש ברוך הוא. ומי הם בריאותיו של הקדוש ברוך הוא? כולם. הצמחים. שאלו אותי איך אפשר לאהוב את הצמחים? לא, יש כאלה שמגדלים גינות, אוהבים את הצמחים, אוהבים את הציצים שלהם. חקלאי אוהב את העצים שהוא מגדל. אבל לא הצמחים, היה סיפור ידוע על רבי לוין, שפעם הם הלכו מתל אביב לכיוון פתח תקווה, בדרך היו פרדסים, אפשרום פרדס קץ, הלכו אז תלש הרבי לוין בסך הדעת, הוא תלש עלה. אז הרב קוק עצר אותו, רגע, מה עלה עשה לך? למה תלשת אותו? גם עלה יש לו תפקיד בעולם. מלא, אין ברירה, אבל סתם ככה לתלוש עלה. היה מזועזע, הרבי לוין, כזאת רגישות אל הצומח. כן. היה את הבריאות כולם, את הצמחים, בעלי חיים. כן, אהבת עולם. וכל אדם באשר הוא אדם, יהודי ולא יהודי, כל אחד היה אוהב אותו. כן? זה נקרא אוהב את הבריאות ואהבה שאינה תלויה בדבר. לא כתוב אוהב את הבריאות על מנת לקרב אותם לתורה. אתה מתקרב לתורה, אני אוהב אותך. אתה לא מתקרב לתורה, אני לא אוהב אותך. לא כתוב ככה. לא כתוב אוהב את הבריאות על מנת לקרבם לתורה, אלא איך כתוב? אוהב את הבריאות ומקרבן לתורה. זאת אומרת, זה מצווה בפני עצמה, אהבת הבריאות. ומקרבן לתורה זה מצווה בפני עצמה. כותב כאן הרב, כאן נביא הרב הנזיר, ציטוטים שבעצם הוא מבטא הרב את עצמו בציטוטים האלה. מה זאת אומרת אדם כללי? מה זאת אדם שהוא באמת אוהב את כולם ומוסר את חייו למען הכלל? אומר, הנשמות הכוללות, יש נשמה פרטית ונשמה כוללת. למשל, דוגמה, רק שיהיה לנו משל, מנהיג הוא נשמה כוללת, מנהיג טוב, כן? מלך הוא נשמה כוללת. לכן אומרים, מלך זה אותיות כולם, אותיות כולם. מלך, מם, למד, חף, זה גם אותיות כולם. למה? המלך הוא מנהיג את כולם, הוא צריך להיטיב עם כולם. כן, אז זה אדם כללי, מלך הוא אדם כללי, כן. אז יש נשמות כוללות, יש נשמות שהם, מה שמעניין אותם זה הדברים הפרטיים שלהם, אז הם נשמות פרטיות נאמר כך. אבל יש גם נשמות שנקראות נשמות כוללות, מי שרוצה פעם לעלות במעלה החיים ובאמת להתקרב לקדוש ברוך הוא, מישהו מעוניין כאן בנושא הזה? אחד, רק שניים, עוד שניים, חמישה, יפה. מי לא מעוניין בעניין הזה? כולם ככה רוצים להקשיב. מה זה מחייב? להיות אידיאליסט. להיות אדם כללי. אי אפשר להתקרב אל הבורא, חז"ל אומרים, אל הדרך, אי אפשר אל המלך, אל הדרך המלכה, או הדרך המטרונית, הדרך הגברת. ומי הגברת? מי המלכה? כנסת ישראל. עם ישראל. אתה רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא באמת, ורק זה על ידי זה שהאדם הוא מתקרב אל כלל ישראל. דרך זה אדם כללי. אז הוא אומר, הנשמות הכוללות, הנשמות הגדולות, זורם בפנימיותם חזות הכל. הם בפנימיותם, בנשמתם, ברגשותיהם, הם חזות הכל. כל האומה בלב שלהם. שאלו אותי איך? שאלו, נו. זה נלמד מהכהן הגדול. הכהן הגדול היה לו את אבני החושן. אבני החושן היו 12 אבנים טובות, כל צבע היה שונה מהשני, והיה צמוד ללב, אבני החושן, חושן המשפט. הכהן הגדול לקח את 12 האבנים האלה ואיחד אותם כולם, כל השבטים, כל האומה כולה, הייתה בלב שלו, על הלב שלו, צמודה ללב שלו. לא רק ללב שלו, שהוא לקח את זה ללב, חושן משפט מבחינה הזאת, שזה היה, עם ישראל היה בליבו, לא רק על ליבו, אלא היה בליבו. כן. אומרים גם התורה, כל עניין התורה זה נשמת ישראל. אז יש דורשים כך, אומרים, הרי כל התורה זה מלשון לב. מדוע? כי התורה מתחילה באות ב' בראשית, מסתיימת באות למד לעיני כל ישראל. בית למד מה זה? לב. לב, כן. אז הרב עצה אומר, הוא אדם כללי, כל עם ישראל בלב שלו. אבל זה לא מספיק בלב שלו, אלא גם על הכתפיים שלו. יש כאן את אבני האפוד, אבני השואם שהיו על הכתפיים. כאן היו 6 שבטים מצד ימין, מצד שמאל, כן, היו השבטים. ותמיד הכתפיים גם מרמזות על אחריות. זה לא מספיק שכל עם ישראל בלב שלך. אתה צריך לקחת אחריות. מאיפה לומדים את זה? מהקצינים בצבא ההגנה לישראל. מישהו שם לב לדרגות של הקצינים, איפה הם מונחות? על הכתפיים או בצד? איפה הם מונחות? מאיפה הם למדו את זה? מהכהן הגדול. קצין הוא אחראי. מפקד הוא אחראי, לוקח אחריות, יש מדרגות במפקדים. אז הרב קוק היה מבחינת כהן גדול, שלא רק שאהב את כל עם ישראל, אלא לקח אחריות על עם ישראל, מכל הבחינות, מבחינה רוחנית, מבחינה דתית, וגם אפילו מבחינה מדינית, עוד אז לא הייתה מדינה, אבל התעוררו שאלות מדיניות כבר אז, לגבי חלוקת הארץ, לגבי הכותל, לגבי דברים כלל ישראלים. הוא היה הרב הראשי לארץ ישראל. אחרי מלחמת העולם הראשונה, הוא התמנה לרב הראשי לארץ ישראל, ולקח אחריות. זה לא חוכמה רק לאהוב, צריך לקחת גם אחריות, זה כמו הורים, זה לא מספיק לאהוב את הילדים, צריך גם מה? לקחת אחריות על הילדים. כן, אותו דבר, הוא היה מבחינה הזאת, כל עם ישראל מצד אחד היה בליבו, מצד שני, לקח גם אחריות מעשית, פשוטו כמשמעו, על, על האומה ועל כל אחד ואחד בעם ישראל. היה אכפת לו מכל יהודי ויהודי. זה לא חוכמה לאהוב את כולם, לא לאהוב את כל אחד ואחד. אנחנו נקרא אולי, תקף עוד מעט, הוא כותב על אהבתו לישראל ועל אהבתו לכל אחד ואחד מישראל כפרט. נראה את זה בהמשך. הצדיקים הגדולים כוללים בנשמתם את הכל. צדיק גדול זה אדם כללי. סובלים יסורים בעד הכל. זה מזכיר לנו את רבי שמעון בר יוחאי ובנו, כן? שהם היו מוכנים לסבול את כל האומה, כל העולם, כן, היו מוכנים לסבול. מה זאת אומרת מוכנים לסבול? צריך להבין. לסבול הכוונה היא, זה כמו הורים שמוכנים לסבול רק שילדים לא יסבלו. זאת אומרת, צדיק כללי אומר, אני, לא אכפת לי שאני אסבל, אבל עם ישראל שלא יסבול. הכלל לא יסבול, והפרט לא יסבול. כי אם ההורים באמת אוהבים את הילדים, הם מוכנים לסבול בשביל שילדים לא יסבלו.
למה הוא אומר שהוא
אבא? סליחה?
הוא אומר שהוא
אבא
של עם ישראל,
זה מה שהיא... הוא עדיין, אבא. אבא, הוא מבחינת אביהם של ישראל, אבי אבי, רחם ישראל, נאמר על אליהו הנביא, כן. כשהוא נפטר, אמרו את הדבר הזה. הוא ממש סבל בשביל הכלל, זה לא היה עין פרטי. הסבל היה בשביל הכלל. ומקבלים עונג מהכל, לא רק סובלים, הם ממש מתענגים על כלל ישראל. ומהפכים את כל הרע של הכל לטוב. כן, הם מסתכלים בעין טובה על כלל ישראל. נכון שבעם ישראל יש קשיים כאלה ואחרים, תמיד היו, וגם בהווה, כמו תקופת משה, אבל תמיד בעין טובה, תמיד ללמד זכות על כלל ישראל. על כלל ישראל, כל זרמה וכל שבטה וכל מפלגותיו וכל אחד ואחד. זה, הוא מתאר כאן מה זה צדיק כללי, מה זה אדם כללי, אבל זה היה הרם לצד. כשנשמה גדולה הולכת ומתעלה, הרי היא מטבעת חותם של אצילות, של תואר וגדולה עליונה על כל ההוויה. זאת אומרת, הוא היה מודע לזה שיש לה השפעה על כל ההוויה כולה. זה יסוד החיזיון של צדיק יסוד עולם. יש חז"ל בתורה, צדיק יסוד עולם. צריך להבין, מה זאת אומרת צדיק יסוד עולם? יסוד עליו עומד כל הבניין. זה המושג יסוד, עליו עומד כל הבניין. יש אנשים, צדיקי יסוד עולם, תכף אני אתן לך לה. יש אנשים צדיקי, שהם צדיק יסוד עולם, לוקחים אחריות את כל הבניין, כל האומה, כל ההוויה כולה. הם מודעים לזה מאוד, הם לוקחים בהתנהגות שלהם, במחשבות שלהם, בדיבורים שלהם, כל דבר. זה נקרא צדיק יסוד עולם, שכל העולם מיוסד עליו. זה כמו שאומרת הגמרא, אמר רבי יוסי, אוי להן לבריאות, שרואות ואינן יודעות מה הן רואות, עומדות והן לא יודעות על מה הן עומדות, ומבררת הגמרא שם מסכת חגיגה, ואומרת, על מה העולם עומד? על עמודים. ובסופו של דבר אומרת, על עמוד אחד. ומהו העמוד האחד הזה? צדיק, צדיק יסוד עליו. ומין אחריות כזאת, יש אנשים גדולים, בדורות בעם ישראל, משה רבנו, דוד המלך, רבי עקיבא, הרמב״ם, בעל השולחן ערוך, מרן, אנשים שכל כולם לקחת אחריות, להיות היסוד לכל האומה ולכל העולם. הרב קוק, אפשר להגיד בהחלט שהוא שייך לצדיק יסוד, הוא כותב על צדיק יסוד. עליו הכל משתת. כן, מה רצית לשאול? בבקשה. אבל זה מחייב.
איפה הוא
השם
לתפקיד?
איפה? כן, זה נכון. אתה צודק. הקדוש ברוך הוא מנהל העולם, אני בדקתי את זה. הוא מלך העולם, השם מלך, השם מעלה, השם ימלוך לעולם ועד. כל הזמן אני, קורא הדורות מראש. אבל הקדוש ברוך הוא בוחר, הבוחר בנביאים טובים. בחר באברהם אבינו, אברהם אבינו, אב המון גויים, אברהם אבינו מבחינת צדיק יסוד עולם. אנחנו הילדים של אברהם אבינו, אב המון אב מבחינת ההשפעה של אברהם אבינו, השפעתו על כל האנושות כולה, על כל העולם כולו. אז נכון שהקדוש ברוך הוא מנהיג את הכל, אבל הקדוש גם רוצה שאנחנו כבני אדם נהיה שותפים להנהגה העולמית הזאת. נותנת אלינו לא רק ברמה הלאומית, העולמית, גם האישית. והוא לא אומר לך, אני המלך, תשב בחיבוק ידיים. אני המלך ואתה האזרח במדינה שלי, מדינת לא רק ישראל, מדינה של הקדוש ברוך הוא. וכמו כל אזרח, האזרח הוא מתחייב להתנהג כראוי, בהתאם לחוקים, לפי הכללים, לפי... אז ככה גם הצדיק, הוא לא בא לבטל את ההשגחה האלוקית, ההנהגה האלוקית, הטוטלית, היכולת האלוקית, חס ושלום. זה רצונו של בורא עולם, שאנחנו נהיה פעילים בתוך עולמו, שותפים לו. כמו שנאמר, אפילו האדם הראשון, לקחו את האדם הראשון, ונחיו בגן עדן, גן עדן מקום טוב, נחמד, אפשר לשבת בחיבוק ידיים, לכאורה יש שם בננות, אתה אוכל מכאן, זה לא חסר שום דבר. אבל לא כתוב ככה, מה כתוב? לעובדה ולשמרה, ולשמרה, כתוב שם. הוא אומר רש"י, אתה גם כשאתה בגן עדן, מה אתה צריך לעשות? לעבוד, לפעול, להיות שותף אם כן, ולשמרה, גם להיזהר. מידת הזהירות. האדם במהות שלו הוא יצור פועל. לא רק נפעל, אלא פועל, משפיע, לא רק מושפע, אלא משפיע. איך אנחנו משפיעים? כל אחד לפי דרגתו, על ידי ההתנהגות שלנו. אז לכן, השאלתך, אם הקדוש ברוך הוא איבד את תפקידו, אם יש צדיק יסוד עולם, לא, הקדוש ברוך הוא מלך, הוא מלכותו בכל משל, לעולם ועד. מה? כן, ודאי, לא רק קשור, גם אתה, גם אני, כולנו, בלי יוצא מן הכלל. אנחנו עבדי השם, בנים אתם להשם אלוקיכם, אנחנו הבנים של הקדוש ברוך הוא. זה מחייב אותנו הדבר הזה. אלא מה, שיש מדרגות מדרגות כמובן. הרב קוק הוא מנהיג, הוא יותר קרוב, הוא אדם כללי. אנחנו כבני אדם, אנחנו כל אחד לפי תפקידו, לפי מדרגתו, צריך לקדש שם שמיים. אז זה, הדברים שהוא כותב על הצדיק יסוד עולם, הוא כותב בעצם על עצמו, לא שהוא מתכוון על עצמו, אבל כאן הוא מתאר מה זה צדיק יסוד עולם. שעליו באמת האנושות כולה, ההוויה כולה, האומה כולה, הוא היסוד שלה, הוא מאציל מרוחו, משפיע מרוחו, מאישיותו, מקרין על הכלל כולו. יודעים הם ישרי לב, יודעים, אדם שהוא אגון וישר ויש לו באמת יכולת להתבונן לפנימיותו שלו, יודעים הם ישרי לב וצדיקים עליונים שהם אינם צינורות שפע החיים ליקום כולו. אנחנו לא מבינים את זה, כי אנחנו, איך אומרים, מי אנחנו, מה אנחנו, לא מעריכים את עצמנו לפעמים. אבל הוא אומר, הצדיקים העליונים האלה לא בגלל הגאווה חפי שלום, עד גבה, הם בעלי ענווה גדולה, אבל הם יודעים שהם הצינורות שהקדוש ברוך הוא בחר בהם להיטיב לעולם, להעיר לעולם. הם יודעים, הם מודעים לדבר הזה. יודעים הם ישרי לב שהם אינם צינורות שפע החיים ליקום כולו. מרגישים הם את גלי ההשפעה של הטוב שיורד עליהם, הם, כמו שאומרים, משה קיבל תורה מסיני. הם רואים שהאלוקים משפיע עליהם, מאיר את נשמתם, ממלא אותם, מלאים זיו, מפיקים נוגה. ועל ידם, דרך אותם צדיקים, הם מאירים את העולם. מכאן גם נבין את כל השפע העצום של הכתיבה שלו. הוא היה כמעיין המתגבר, היה כותב וכותב וכותב, פנקסים, מחברות, היה כותב וכותב וכותב. למה הוא היה מודע שכל מה שהוא הוגה וכל מה שהוא כותב זה נחלת הדורות הבאים, ולא רק הוא כותב בשביל עצמו, הוא כותב בשביל הכלל. ובשנים האחרונות, ברוך השם, מוצאים יותר ויותר מהאוצר האדיר הזה של הדברים שהוא הגה בהם, וכל זה מתוך שהוא מודע, הוא יודע, כל מה שאני פועל, כל מה שאני עושה, זה בא לזכות את הכלל, את האומה, את העולם כולו. והרגשתם זאת, מלבשתם ענווה ויראה. הייתי אומר, אולי גאוותן, כן, אני אשפיע על כל העולם. הוא אומר, לא, ההפך בדיוק. הייתה לו מידת הענווה, לא רק כלפי שמיה, כלפי האלוקים שהיה ענב, אלא גם כלפי הרע, כלפי בני אדם. הוא היה אדם מאוד ענב, כן? הוא לא, כל אדם, לא, הוא ירד אליו, אנשים, איך אומרים, בשולי החברה היה עוזר להם, היה, כל מה שרק הוא יכול. זה היה, אני זכיתי קצת להכיר את הבת שלו, זיכרונה לברכה, הייתה נשואה לרב רענן, זכר צדיק לברכה, שהיה חתנו. רק תבינו, אני, זה גם לראות את ה, איך אומרים, התפוח לא נפל רחוק איזה טוב לב היה לו. כן, אני פעם הייתי בישיבה הישנה ברחוב הרב קוק, אז הייתי לומד שם איזושהי תקופה, ואחרי התפילת שחרית הייתי אוכל במטבח, שהיה מטבח משותף גם למשפחת הרב רענן, זכר צדיק לברכה, וגם לאברכים שלמדו שם. וטוב, אני נכנס למטבח, ולבית הזה אני נכנסים כל מי ומי שרוצה בירושלים. מי שהיה רעב, עניים, אנשים עם כל מיני בעיות נפשיות. כל מי שרוצה יכול להיכנס למטבח חופשי חופשי, למטבח פרטי לכאורה, ואוכל. ואני בא, אני חושב, פתאום נכנס איזה יהודי מהרחוב, שאיך אומרים, נראה עליו שהוא באמת אדם, לא יודע, משונה כזה, סתם מהרחוב. ופותח את הפריג'ידר, והרב רענן, זכר צדיק, היה לו סוכרת. אז אשתו, כן, עליה שלום, הכינה לו מאכל מיוחד בלי סוכר, היה לו איזה מאכל מיוחד שהיה אוכל. אז היהודי הזה היה קצת ככה, רואה את המאכל של הרב רענן, לוקח את המאכל ומתחיל לאכול. אני ככה מהצד מתבונן, נכנס הרב רענן, זכר צדיק לברכה, הוא אומר, תיאבון, בתיאבון, תגיד לי, אתה רוצה עוד משהו? שואל אותו. הוא אוכל לו את האוכל שלו. אתה רוצה עוד משהו? הוא אומר, כן, אולי אתה יכול להכין לי כוס תה. רב רענן היה כבר בגיל סיבה, נאמר, למעלה מסיבה. בכבוד רב. מי הגז? אז גז. הוא עשה לו בגז את הקומקום הקטן. הוא עושה, אתה רוצה עוד משהו? התבוננתי, תראו איזה חסד. שום, בדרך כלל אדם לוקחים לו את האוכל המיוחד שלו, מה הוא עושה? כועס, מה זה? זה האוכל שלי. אין לי מה לאכול אחרי זה. והוא אדם מבוגר, הוא אדם זקן, זה היה אדם צעיר יחסית. כאילו, התבטלות מוחלטת. זאת אומרת, זה לא רחוק מה שמספרים על הרב זצן, שהוא מקבל משכורת בתור רב ראשי, בהתחלה נתנו לו את זה במזומן. כן, משכורת, שם את זה בכיס, בדרך, בקשו בו כל מיני עניים, אביונים, מבקשי צדקות, אז היה מחלק את כל הכסף עד הבית. פתאום ראו שלרבנית אין מה לבשל, אין אוכל, אין שום דבר. שאלו אותה, מה, את הרבנית, מה, הרב לא מביא את המשכורת הביתה? הוא אומר, דף פעם הוא לא מביא את המשכורת הביתה. הלכו לראות מה קורה עם המשכורת. ראו שהוא מחלק את זה בדרך. הוא לא בכלל לא שם לב. אז קיבלו החלטה, לא מעבירים את המשכורת. מעבירים זה ישר לרבנית את המשכורת. תראו איזה טוב לב היה לו. משהו לא מן העולם הזה. רק לתת ולתת ולתת. אז רק שנבין איזה אישיות הצילת נפש שהייתה כאן. הוא כותב, יש ספר, הוא היה משורר, הרב קוק היה גם משורר. כתב, יש לו ספר שירים, דברים מופלאים. מי שחובב שירה, אוהב שירה, אני מציע לו לקרוא את השירים. דברים עומקא דליבא, מעומק הלב. ושם הוא כותב לגבי אהבתו לישראל, אני קורא לזה, איך אומרים, השתפכות הנפש. משורר, הוא כותב באמת מעומק עומק ליבו. אז כאן, יש לו כאן השתפכות כזאת, קוראים לה שימונה, שימו אליי עמי. ככה הוא כותב. כאילו הוא פנה אל עם ישראל ואומר, תשמעו לי. אני מצטט כאן מהדברים שהוא כותב. שימו אליי עמי, מתוך נשמתי אני מדבר עמכם. מתוך נשמת נשמתי. מתוך קשר החיים שאני קשור בכולכם. ואתם כולכם קשורים בי. מתוך אותה הרגשה שאני חש אותה עמוק יותר מכל הרגשות החיים שלי. שאתם, רק אתם, עמי, עמי הכוונה, כולם, רק כולכם, כולכם, כל נשמותיכם, כל דורותיכם, לא רק הדור שלנו, רק אתם אינכם תוכן חיי, בכם אני חי. אתם, אם אתם בלב שלי, אני חי. אם אתם לא בלב שלי, אני כמו מת. אז הייתי אומר, כל ישראל, אבל לא, אפילו אם יהודי אחד לא בלב שלי, אני כבוי, מה שנקרא. כאילו, נשמתי לא מוארת. בכם, בחטיבה הכוללת של כולכם, יש לחיי אותו התוכן שהוא קרוי חיים. מבלדיכם אין לי כלום. כל התקוות, כל השאיפות, כל הערך של שיווי החיים, הכל אני מוצא בקרבי רק עמכם, ואני זקוק להתקשר עם נשמותיכם כולכם, אני מוכרח לאהבה אתכם, אהבת אין קץ. הוא מוכרח לאהוב אותם, הוא לא יכול אחרת. את כל העם ישראל. אי אפשר לי להרגיש שום הרגשה אחרת, כל האהבות הקטנות עם הגדולות שבכל תהלוכות חיי, ויש לו הרבה אהבות, הכל הצורות הן באהבתכם, באהבת כללותיכם, הכלל שכל הפרטים שלכם בו הווים וחיים. זה אומר לכלל. עכשיו הוא פונה לכל אחד ואחד מאיתנו. באופן פרטי. תראו, זה קשה להאמין, איזו אהבה גדולה. כל אחד מכם, מתאר לעצמנו שזה הארכות, כל אחד מכם, כל נשמה בודדת, חייל בודד. לפעמים יש אנשים בודדים. כל נשמה בודדת. שמכלל כולכם הוא ניצוץ גדול וחשוב מאבוקת אור עולמים המאירה לי את אור החיים. כל יהודי באשר הוא ולא משנה הוא ולא מכיר אותו אישי, אבל הוא מאיר לו את נשמתו. אתם נותנים לי תוכן לחיים, לעבודה, לתורה, לתפילה, לשירה, לתקווה. דרך הצינור של הווייתכם אני חש את הכל, אני אוהב את הכל. הוא כאן מעריך קצת, לא רוצה להעריך יותר מדי. אז זה רק הצצה לאדם שאוהב את הכלל ואת הפרט. כן? לא רק אהבה משהו רוחני כללי, אלא גם פרט. והאהבה, כידוע, היא באה לידי ביטוי במעשים. אדם שאוהב, הוא גם נותן, הוא עושה, הוא פועל, כן? הוא מטיב לזולת. זה היה הדבר שבאמת, הוא מיוחד לרב קוק, זה נקודה אחת, כן? הכהן הגדול, אוהב ישראל הגדול, שברוך השם שזכינו שהקדוש ברוך הוא שתל את הנשמה המיוחדת הזאת בדור שלפנינו, אבל בעצם הייתי יכול לומר שהוא גם מאיר לנו, שהדברים האלה ממשיכים ומאירים. אני מוכרח לומר, כשהוא היה מספר תלמידיו, היה לא גדול. היום, אני מוכרח לומר, שככל שאנחנו צועדים במעלה הדורות, מעלה הזמן, אז יותר ויותר אנשים מחוברים אל אותם אורות, נאמר ככה. אותו שפע, אותו אור, אותו טוב, שהקדוש ברוך הוא זיכה את הרב קוק, והוא זיכה אותנו בעצם בדבר הזה. היום אפשר לומר, רבבות רבבות אנשים הם קשורים בדרך זאת או בדרך אחרת ולומדים את אורותיו של הרב וגם מתנהגים בהתאם לאורותיו של הרב שמתבטא באהבת הבריאות, באהבת האומה, אהבת התורה, אהבת ארץ ישראל וכל דבר ודבר ההשפעה שלו היא לא רק הייתה באותו דור בצורה נקודתית אלא הייתי אומר זה כמו שאתה זורק אבן לבריכה, אז יש גלים, 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 גלים. כמה שהגלים יותר רחוקים, יותר גדולים, אז הוא הולך ומקיף, והוא בעצמו, הוא כאדם בעל שער רוח, בעל רוח הקודש, הוא אומר, לעתיד לבוא כולם ייהנו מאותם אורות. כולם, מאותה השפעה, הצילה וטובה, כולם, בלי יוצא מהכלל. כל הזרמים, דתיים ולא דתיים, חרדים ולא חרדים, זה לא משנה. ולא רק עם ישראל, אלא האנושות כולה, העולם כולה, הוא אדם אוניברסלי. הוא היה תמיד בנשימה אחת מדבר על עם ישראל ועל תפקידו של עם ישראל בתוך האנושות כולה. הוא אדם בעל ראייה קוסמופוליטית, עולמית. ככה הוא חי כמו אברהם אבינו. אברהם אבינו, כתוב עליו, אברהם אב המון גויים. הוא בעל השפעה עולמית, לא רק השפעה לאומית, אלא בעל השפעה עולמית. והכל היה נגזר אצלו, כל הדברים מהפעילות הזאת, או כל הפעילות שלו, מתוך הרצון להעיר, להשפיע ולהיטיב לכל עם ישראל. ברשותכם, אנחנו נפתח את אורות התשובה, המאמר שהתחלנו ללמוד בפעם בתחילת השבוע, אתמול, כן? אבל אני רוצה לעבור לסוף, או לקראת סוף המאמר, תפתחו בבקשה בדף כף ד', כן? הרב כאן מדבר על התשובה, תשובת הדור, התשובה של הדור שלנו. הוא אומר כאן דבר מאוד יסודי, ומן הראוי ביום הזיכרון שלו להעלות את הדברים שהוא כותב כאן. קודם כל, התשובה, הוא רואה את התשובה כעניין באמת של כל האומה כולה, וכל הבריאות כולם. תשובה זה לשוב אל הבורא, לשוב אל המקור, כן. להשיב את הכל אל ריבונו של עולם. אז תראו בשורה הרביעית נאמר. זה המשך של איזשהו עניין, אבל בכל זאת. להעלות כל בחינה, ככה הוא רואה, של נפילה של כל אחד מישראל. כל אחד מישראל. שבע יפול צדיק וקם. אין אדם בלי נפילות. אני בדקתי את זה. הבוקר ניגש אליי בחור, אומר לי, יש לי נפילה. בסדר. איזה נפילה. והרב כאן מדבר שהתשובה היא מרימה כל מי שנופל. להעלות כל בחינה של נפילה של כל אחד מישראל. איזה ביטויים, עם חביב, עם קדוש, מכל מקום שהוא, מכל עמק עמקים של תחתיות ארץ, לפעמים אנשים מדרדרים באמת, איך אומרים, הבירה עמיקתה, מהשפות ירים אביון, להשפה, כמו שאומרים כאן, פעם משהו, מישהו בא ואמר כאן, אני בזבל, הוא אומר, השפה זה זבל. לפעמים אנשים גם נוגעים, איך אומרים, לזבל. להעלות אותו משם, מההשפעות, מהזבל, בין במעשה, בין בדעת, עד הקצה האחרון לאור החיים, ודווקא להובילם את כל אלה, להובילם בשמחות וגיל, לא בעוצב, אלא בשמחות וגיל. זה הוא רואה בזה משימה, כן? להובילם בשמחות וגיל, בלא שום דרך עוצב. וברוח עוז, ובגבורת רעם, במסילות קודש סלולות ומסוכלות, מסילת ישרים. וכל זה, אומר, בדור שלנו, מהלך התשובה צריך להיות כך, בכוח התגלות ניצוצי אורות של יום גאולה. הוא רואה בתקופה שלנו, תקופת הגאולה, המתגלה לנו בכל עת בארץ החיים, לא תהיה ארץ ישראל, על ידי קץ המגולה של ערי ישראל הנאבדים ונזרעים, הנושאים פרי וענף לעם השם אשר דרשו. זה ביטוי בגמרא, מסכת סנהדרין, ששואלים, מתי קץ הגלות כבר? מהו הקץ של הגלות. אז הגמרא אומרת שם, אמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה. אם אתה רואה קיבוץ גלויות, אם אתה רואה ארץ פורחת, אם ארץ ישראל נותן פריה, את פירותיה לאנשים היהודים היושבים בה, זה הקץ המגולה. הגאולה זה לא דבר רק, זה לא דבר מיסטי, זה דבר היסטורי, ממשי, מוחשי, כמו שהיום, בניין ארץ ישראל, בניין קיבוץ גלויות, חקלאות, תעשייה, בניין ירושלים, הרכבת הקלה, מישהו ראה איזה יופי, גאולת ישראל, כל מה שאנחנו רואים כאן, כן, הכבישים, מיליוני יהודים, כל אין לך קץ מגולה, לקץ הגלות הכוונה. אז אנחנו ברוך השם אומר, צריך לראות את זה בעין פקוחה, רואים ואינם יודעים מה הם רואים. לפעמים אדם רואה במראה נפלא, הוא לא יודע מה רואה, לא מבין את מה שקורה. אנחנו נמצאים בתקופה, באמת תקופה שכל הדורות חלמו עליה, היינו כחולמים, בשוב השם את שיבת ציון, ואנחנו ברוך השם זוכים. הרב אומר, אנחנו בשביל לעשות תשובה באמת, אי אפשר להתעלם מהתהליך הזה, של תחיית עם ישראל, ולראות את התשובה דרך תחיית עם ישראל בארצו. דרך בניין עם ישראל כאן, פשוטו כמשמעו. אבל הוא אומר, בשביל לברר את כל זה צריך לבוא למכון מאיר, למה? תכף תבינו. לברר כל אלה באופן מספיק צריך זמן הגון ופנוי. והאנשים לפעמים, החיים הם כל כך שוטפים, כל כך קשים, כל כך מסובכים. אין לו רגע זמן לחשוב רגע מעבר לקשיים היומיומיים שיש לו, של פרנסה, של בריאות, של משפחה, של דברים. כי צריך זמן פנוי לעשות רגע פסק זמן, ולהתבונן בחיים, במציאות, בעולם שאנחנו חיים בתוכו. וכדי לסלק את כל יתדות הדרכים ולהוציא את האור הגנוז מכל המחשקים הפרטיים. יש אור. האור הוא גנוז. אבל כמו שנאמר, מעשה בראשית, שהקדוש ברוך הוא גנז את האור. למי? לצדיקים לעתיד לבוא. ככה רש"י אומר במקום. האור הוא קיים בכל מקום, לית אתר פנוי מיניהן, רק מה צריך לגלות? מה שמפריע לנו לגלות את האור זה טוב. לגלות את הטוב, הוא אומר, זה באמת תרדות החיים. יתדות הדרכים הוא קורא לזה. כן, תרדות החיים למיניהם, וגם. אז הוא אומר, צריך זמן פנוי. להזיז קצת את כל התרדות וכל העניינים הפרטיים למיניהם, להסתכל בעין כללית. והיה אלוקים את כל אשר עשה והנה תומר. והוא ממשיך כאן הרב ואומר, אם יבוא אדם לחדש דברים עליוניים בעסקי התשובה בזמן הזה, בזמן שלנו הכוונה, הוא יגיד, אני בעל תשובה, אני בא לחדש, אני כותב ספרי תשובה וכל הדברים האלה. ואל דברת קץ המגולה שהזכרנו אותו מקודם, אל התחייה הלאומית, יתעלם מתהליך התחייה הלאומית, ואור הישועה הזרוחה לא יביט, לצערי הרב, אני אומר את זה בכאב, אבל יש אנשים שזה לא מזין להם העניין. אנחנו נמצאים בתקופה הכי נהדרת שאפשר, והם לא רואים את התחייה, לא שמחים בתחייה. לא, הם חלק מהתחייה בין כך ובין כך, כי הם חיים בארץ ישראל, ברוך השם. אבל אם אדם יבוא לחדש, אומר, בעסקי התשובה בזמן הזה, דברת קץ המגולה ואור הישועה הרשוחה לא יבין, לא יוכל לכוון שום דבר לאמיתתה של תורת אמת. הוא לא בעניינים, נאמר ככה, בלשון שלנו. אנחנו מאוד 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 זיקוקים, הייתי אומר, לאורות התשובה אצל הרב זצ"ל, ולא רק אצל הרב זצ"ל, אצל גדולי ישראל. השיבה לארץ ישראל, כמו שכותב רבי יהודה אלקלעי, זכר צדיק לברכה, הוא אומר, התשובה בכל מקום בתורה היא כרוכה בשיבת ציון, בעלייה לארץ, בהתיישבות בארץ. זו התשובה הגדולה, שהיא המבוא לתשובה של רוח הקודש בעזרת השם תתחדש בעם ישראל. אז אומר הרב, אם האדם מתחמק מזה או מתעלם מזה ומסתכל רק על הקליפות, על הדברים החיצוניים, הדברים האלה, הוא לא יכול לחדש שום דבר באמת בענייני התשובה בדור שלנו. לכן הרב קוק זצ"ל הוא בעצם המנהיג של תנועת התשובה של הדור שלנו, שבגדול תנועת התשובה, תפתחו בבקשה את סוף הספר בפרק י"ז, בדף קוף למד ור, אני מצטט כאן את דברי הרב. תחיית האומה היא היסוד של בניין התשובה הגדולה. תחיית האומה, קיבוץ גלויות, בניין ארץ ישראל. הוא אומר, זה היסוד של בניין התשובה הגדולה. יש תשובה קטנה, תשובה פרטית או משהו כזה. אבל התשובה הגדולה, יש לכם את זה? פרק י' ז', סעיף א', בהתחלה. התשובה הגדולה, תשובת ישראל העליונה, הוא תשובת העולם כולו שתבוא אחריה. כמו שמקודם הזכרנו שאדם הוא הרב דסג הוא אוניברסלי, עולמי. קודם כל, עם ישראל ישוב לארץ ישראל ולתורת ישראל. אבל מתוך שאנחנו כאן קמים לתחייה בארץ ישראל, זה נוגע לאנושות כולה, לעולם כולו. כל העולם כולו הולך ובעצם שב אל מה שהוא צריך להיות לכתחילה. כמו שאנחנו אומרים כל יום בתפילה, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. או כמו שרש"י אומר, בתורה, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אומר רש"י במקום, שמע ישראל, השם אלוקינו, שעכשיו הוא אלוקינו שלנו. כן, השם אלוקי ישראל, מלך. ומלכותו בכל משל, השם אחד, לעתיד לבוא, אומר, כל אומות העולם יכירו שאלוקי ישראל, מלך. ומלכותו בכל משל הבאמת. הרב קוק זצ"ל נשם את זה, חי את זה. אנחנו, הדור שלנו כל כך זקוק לדבר הזה, כן, לאותה תשובה גדולה. לכן כאן אומר הרב, אם אתה בא ועושה תשובה ואתה לא מתעלם מכל התהליך התחייה, אתה לא מחובר לזה, אז יש לך בעיה. יש לך בעיה באיך להתחבר אל האמת, אל הדבר האמיתי. בעזרת השם אנחנו נזכה שכל עם ישראל, בלי יוצא מן הכלל, יעשה תשובה גדולה לארץ ישראל ובארץ ישראל, ומתוך כך נזכה לנחמה גדולה ולישועה גדולה במהרה בימינו אמן. שיהיו הדברים שנאמרו כאן לעילוי נשמתו הגדולה והתורה והקדושה של הרב קוק זכר צדיק לברכה.